אני יודע שהרמקול מגביר היטב את הנשימות שלי, אבל אני תוהה אם שומעים אותי. נכון. אז מה המצב? חבר'ה. פה די נחמד. לא מדהים, אבל נחמד. מקווה שאצלכם גם, לכל הפחות. והיום אנחנו הולכים לדבר, יותר אני, אם להיות כנה, הולכים לדבר לזמן מה, לא יודע אם זה ייקח שעה או יותר, קצת על אושר ושמחה. אני מקווה שזה בסדר מצדכם שעל זה הולכים לדבר. אני מניח שיש אנשים שהנושא נחמד להם, ואולי יש כאלה שלא, אבל אני מקווה שאני אצליח לשכנע אתכם שום נושא טוב וראוי לשיחה, לפחות עד סוף השעה הזאת. אני יצאתי, תרגלתי, זאת אומרת, עמדתי קצת בחוץ לפני השיחה, והיה מין שקיעה מאוד, מאוד יפה. ובתוך היופי והפתיחות של החוויה שם, חשבתי על עלה בדעתי הפתיחות והפגיעות והגמישות של הלב האנושי ושל החוויה האנושית. אני לא יודע אם הבחנתם בזה, אבל החוויה שלנו כאנשים היא מאוד גמישה, היא מאוד פתוחה. היא יכולה, אופני הקיום שאפשריים לנו כאנשים הם כנראה אינסופיים. הסוגים השונים של חוויית עולם, הסוגים השונים של איך להיות ואיך לחוות את הקיום הזה. המון המון סוגים של סבל וקושי ועצב, דכדוך, חרדה, פחד וכן הלאה, והמון סוגים של יופי, של פלא, של פתיחות, של יראה, של השתאות, של שמחה, כפי הנראה אין סוף. והמון הרכבים של הדברים האלה. ואני חושב שחלק, לא כל, אבל חלק ממה שהדרמה מציעה בחוויה שלי, הניסיון שלי, חלק ממה שהיא מציעה, זה היכולת, איך לומר, לנהל את עצמך בתוך המרחב הזה. לפתח התכוונויות מסוימות, כוחות מסוימים, איכויות מסוימות, שיולידו מצבי קיום יפים. לפתח כוחות, איכויות, שיהפכו את מצבי הקיום הקשים במובן מסוים, יקנו להם גם איזשהו יופי. והדהוד ואושר, ויקרו את המימד ההרסני אולי, או המימד הארסי שלפעמים יש בהם, אולי גם בלי להכחיד אותם, או בלי להיפטר מהם, אלא לתת להם להדהד באיזשהו מרחב, או בקונטקסט שמשנה אותם מהיסוד. אזהרת מסע, יש לי נטייה לדבר באופן מופשט, יחסית, יש גרועים ממני, אבל אם זה קורה, אז אתם יכולים לעשות סימן כמו עם ווליום. טיפה לשנות את זה, כי נשיפות האף שלי זה... כן, כן, אני עושה כמיטב יכולתי כאן. אז בתוך זה, בתוך הספקטרום, המאוד רחב הזה של מצבי קיום ואפשרויות קיום של אנושיות, ישנה האפשרות שאנחנו מתכוונים אליה או מציינים אותה של עושר, של מה זה אומר להיות מאושר או שמח. ואנחנו, אתם יושבים פה, והיום שדונלד הלכה את המדיטציה, אז כזה חשתי את הנוכחות של האולם, ויש משהו מאוד עשיר וממלא, ואני לא יודע כמה אנחנו, 60, 65 אנשים שיושבים, כן, עכשיו פחות שומעים את הנחירות, אבל גם פחות את הכל, אני מניח. שומעים אותי מאחור כשאני מדבר עכשיו? כן, מדהים. זה היה כן? כן, אוקיי. טיפה להרחיק.
יש לי קול חזק.
יש לי קול חזק. עכשיו בסדר גם? יופי. למי שמאחור עכשיו בסדר? הם לא שומעים, אני שואל אותם אם זה בסדר. חצי בסדר. אוקיי. זה המיקרופון וזה מה שיקרה בו. כנראה. אז אנחנו יושבים פה, 60-65 אנשים, ומאחלים לעצמנו ולאחרים, מי ייתן ותהיו מאושרים, בדרך כזאת או אחרת. ועבורי זה מעלה שאלה, האיחול הזה, מי ייתן ואני אהיה מאושר, מי ייתן ואתה או את תהיה מאושרת, שאלה של האם אני יודע לייצר ולעודד את התנאים שיולידו עושר. האם אני יודע לעשות את זה? האם זו, אני כמעט, אני רוצה להגיד מיומנות. האם זו מיומנות שיש לי? ואם כן, עד כמה, ובאיזה מובן לא? ואם לא, אז מה יקרה אם אני ירהר באפשרות שהיא מיומנות בת פיתוח, שאני יכול ללמד את עצמי לזמן עושר, להביא עושר, ליצור עושר יותר ויותר בחיים שלי, ולהפוך אותו לאורח יותר ויותר קבוע בלב ובתודעה. אולי זו אפשרות. ובאיך שאני רואה את הדרמה, זו אפשרות. כי אני יכול להעיד מהניסיון שלי, אני לא חשבתי על עצמי כל כך כאדם שמח, זה לא כל כך היה חלק מהדרכים שבהם אפיינתי את עצמי או הרגשתי את עצמי להיות, ואני בהחלט מרגיש שהלימוד שהגיע מהמורה שלי וממורים אחרים שינה משהו בהקשר הזה, משהו די משמעותי, ואני כן מרגיש ששמחה או עושר זה אורח יותר, הרבה יותר קבוע ומוכר בתוך הקיום שלי היום. ולכן אני יודע לומר, כן, זה נרכש. זה בר טיפוח, זה בר פיתוח, לגמרי במסגרת האנושיות, זה לא הערה, זה לא התעורר, אני לא יודע, יכול להיות שחשב גם זה במסגרת האנושיות בהחלט, אבל זה מיומנות, זה מיומנות. כמו שלנהוג זה מיומנות ולקשור סרוכים זה מיומנות, ולנהל מערכת יחסים זה מיומנות, וכל הדברים האלה. מיומנות מורכבת אולי, אבל רחוקה מלהיות בלתי אפשרי. כי חלק, כמובן, חלק מהדימוי שיש לנו, מההבנה שיש לנו של מהו אדם או מהי התודעה, מוסברת או כוללת את המושג של קרמה, מה זה אומר? זה אומר שהתודעה שלנו תופסת את העולם, חווה את העולם, מבטאת את עצמה בעולם דרך הרגלים מנטליים שאנחנו מטפחים על ידי הפעולות הפנימיות והחיצוניות שאנחנו עושים. המחשבות שלנו, הדיבור שלנו, מצבי ההוויה שאנחנו מטפחים, הופכים להיות הבית של התודעה שלנו. וזה דימוי שיש בו יסוד מאוד מאוד אופטימי. כי אם הדרך שבה אתה חווה את העולם קשורה ונובעת מתוך פעולות והרגלים מנטליים, הרי שהיא בת שינוי. ומאחר והקרמה, לפחות בהבנה הבודהיסטית, אומרת שהיא לימוד, איך לומר, מאוד יסודי ורדיקלי, כלומר, האופנים האינטואיטיביים והבסיסיים ביותר שבהם אנחנו חווים את העולם, נובעים מפעולות פנימיות וחיצוניות. ממש הבסיסיים ביותר, התחושה של מה זה ומה זה. התחושה האינטואיטיבית המיידית של מה הם החיים ומה זה מוות. גם זה קשור בהרגלים ואופני פעולה מסוימים של לב ותודעה, וגם זה בר שינוי. או בר משחק. אז על זה אני רוצה לדבר הערב. אולי אני אעבור דרך כמה שאלות. שאלה אחת היא בעצם כזה לנסות לאפיין מהי האיכות של עושר או שמחה שאני מדבר עליה כאן. כי אני יכול להגיד את המילה שמחה ולהתכוון להרבה דברים, אבל אני אנסה להיות קצת יותר מדויק. שתיים, מה האיכות של שמחה מכילה? מה האפיונים הספציפיים שלה? מה האיכויות הספציפיות שמלוות אותה וכן הלאה? שלוש, איך אפשר, איזה צעדים, איזה מעשים אפשר לטפח על מנת לייצר, להביא, לחשוף יותר ויותר עושר ושמחה באופן תדיר יותר ויותר? לתת כל מיני רעיונות, אולי נעשה כמה מדיטציות מונחות באמצע, נראה איך הזמן, מה הזמן יאפשר, ואולי חלק מהרעיונות האלה יהיו שימושיים עבורכם. קחו מה ששימושי ומה שלא, אז תנסו איזה זמן ואז תחליטו. אבל אולי לא בריטריט הזה. בכל מקרה. אז מבחינת הבודה, כזה, הבודה הבחין בין שני סוגים של שמחה. לסוג אחד הוא קרא worldly joy, או זה תורגם לאנגלית כ-worldly joy, ואני חייב להודות שאני לא החלטתי איך בדיוק לתרגם את זה. סליחה, יש פה יתוש. אני לא מנצח לכם. אז יש worldly joy, כלומר, עושר רגיל, עושר של העולם, לא יודע איך לתרגם את זה. ארצי? ארצי זה קצת, worldly joy, ויש עושר unworldly joy, unworldly. ג'וי, עושר שאינו של העולם, עושר שאינו ארצי, נאמר, או משהו כזה. והוא עשה הבחנה די ברורה בין שניהם. חלק ממה שמעניין זה שהוא אמר, ואני בהחלט מסכים, גם ב-worldly joy יש ג'וי מסוים, אחרת לא היינו עושים את זה. כן? גם בהנאות של העולם, ועוד מעט אני אגיד יותר מה הן, או איך הוא מאפיין אותם, ישנו עושר מסוים, ישנה הנאה מסוימת, ובוודאי שיש בזה הנאה מסוימת, אחרת לא היינו עושים את זה. אבל הוא אמר, זו הנאה, א', לא כזאת מדהימה, ב', היא באה עם מחיר. וישנו unworldly joy, כלומר הנאה שלא מהעולם הזה. הצעה לתרגום? I know, זה לא יודע, לא יודע. אני ירחיב את הדיבור סיוון, ואני מקווה שזה ייתן מושג על במה מדובר. בסדר, בסדר, בסדר. יש לנו, יהיו לנו סוגיות יותר חשובות להתווכח עליהן בהמשך השיחה. אני מקווה לפחות. אז אולי אני אתחיל, המשפט שלי נקטע באמצע, אני לא זוכר איפה, אבל כנראה זה לא, אולי היה כל כך חשוב. אז אני אתחיל אולי מלהגיד קצת על worldly joy, קצת על עושר של העולם, ובאמת, זאת אומרת, באמת מאוד מובן, אז אפשר להגיד שיש שני דברים שנמצאים שם. אחד, זה הנאה או עושר או רווחה שקשורה בהישגים של העצמי, בהישגים של האגו. שחושבים שאני יפה, שחושבים שאני חכם, שאני מצליח יותר מאנשים אחרים, שבגדול אני משווה את עצמי לאחרים ויוצא יותר טוב. זה בגדול מה שמאפיין אותם. וכמובן יש בנו משהו שמאוד צריך את זה. אבל בכנות, כזה ככל שאני, נדמה לי, אפשר להבין שככל שאני נשען על זה, לצורך השמחה שלי, כך אני פגיע. כלומר, אם למשל, כשאני נותן שיחה דרמה עכשיו, אני אשען על זה שאתם תחשבו שאני נפלא וחכם. לצורך ההנאה שלי, הרי שאני במצב מראש שיש בו די הרבה סטרס. אולי אני אספק את האפשרות הזאת, אולי אני לא אספק את האפשרות הזאת, אבל בכל מקרה אני מאוד תלותי. אתם מבינים את הכוונה? גם כשאני מצליח. אז זה סוג אחד של worldly joy, וכמובן יש בזה, יש בזה איזשהו סוג של joy, אבל זה joy שבא עם מחיר. אם זה מה שאתה רוצה, שיחשבו שאתה טוב, שיחשבו שאתה, לא יודע, מוצלח יותר וכן הלאה, אתה צריך להשקיע די הרבה מאמץ בלגרום לאחרים, או יותר נכון, לגרום לעצמך להרגיש שאחרים חושבים עליך משהו מסוים, אוקיי? זה דורש הרבה מאמץ. כמו ששמתם לב אולי היום, אפילו לגרום לעצמכם לחשוב משהו זה מאתגר, לגרום לאחרים לחשוב משהו עליכם, זה באמת עבודת לוליינות. אז זה חלק מ-Worldly Joy וחלק מהמחירים שלו. פן אחר, מאפיין אחר של Worldly Joy, אפשר לומר, זה פשוט הנאה הנאה מנעימות שמגיעה דרך החושים. עכשיו, גם פה יש עניין מורכב, כן? יש פה עניין מורכב, כי אולי אני אדבר על זה בהמשך, אני לא יודע, אבל כמובן שדרך החושים אנחנו גם יכולים לחוות יופי, ואנחנו יכולים לחוות פליאה מדברים שמגיעים דרך החושים, אבל אני הייתי אומר שזה אזור שכבר החושים משרתים הנאה שהיא אולי unworldly, בעוד שהנאה worldly מהחושים, זה למשל, זה פשוט הנאה מנעימות שיש בה משהו מקובץ ומצומצם ונטול השראה. אז אני חושב על עצמי, מסתכל על הטלפון ככה, נוסע באוטובוס, מסתכל על הטלפון. עכשיו, האם יש הנאה בזה? כן, יש הנאה בזה, נכון? וזה גם צריך לעשות זה לפעמים, אני לא כאילו, אין פה עניין שנייה של מוסרנות או משהו כזה. אבל כמה הנאה יש בזה בעצם? ואיך זה משאיר אותך אחרי זה? אתם מבינים את הכוונה? כמובן שיש הנאה בלצפות בטלוויזיה לזמן מה, אבל עד כמה הנאה, ואיך זה משאיר אותך אחרי זה? עכשיו, ושוב, זה לא כדי לעשות איזה היררכיה או להגיד נכון או לא נכון, זה יותר כדי לעודד אותנו לפתח טעם ואיך אני אגיד, תחושה שא' מגיע לנו, ובית, אנחנו יכולים להיות במגע עם עושר שהוא יותר מרשים, יותר עמוק, יותר מספק ופחות פגיע מזה, כן? בשביל זה אני אומר את הדברים האלה. אז זה ככה קצת על worldly joy. Unworldly joy, אני אדבר עליו הרבה דרך האיך, אבל אם לאפיין אותו אז אני יכול לדבר על עושר שמגיע מתחושה של קשר וקשב, עושר שמגיע מהעמקה בתרגול והתוהר של התודעה שזה מביא. עושר שמגיע מתחושה של פתיחות, מגמישות של התודעה, מהתמוססות של תחושת עצמי ותחושת אחר, כשני דברים קיימים או שני דברים נפרדים. עושר שמגיע ממגע עם חוכמה, עושר שמגיע ממגע עם יופי. עושר שמגיע מכמיהה שהיא רחבה ועמוקה ולא מצומצמת לבא לי זה או לא בא לי זה, אלא יש לה איזה עומק. כל הדברים האלה ועוד כלולים ב-unworldly joy. בתוך זה יש אפיון ספציפי שמחר אנחנו נתייחס אליו יותר בהרחבה, של שמחה בשמחת האחר. שמחה בשמחת האחר. וזה שנייה גורם, אני רוצה לפתוח שנייה סוגריים, שבטח היה כדאי שאני אגיד קודם, אבל שכחתי. דרך יפה להגדיר unworldly joy, זה שמחה שאינה קשורה בסיפוק של העצמי. שמחה שאינה קשורה בסיפוק של העצמי. אז כשאתה במגע עם יופי או עם חוכמה, זה לא בדיוק מספק את הצורך של העצמי להיראות כטוב בעיני אחרים, או לא בדיוק מספק את הצורך של העצמי בתחושה נעימה, אלא זה שם אותך במגע עם במובן מסוים מה שמרגיש יותר רחב, יותר משמעותי, שיש לו הדהוד אחר מאשר לתחושת העצמי. אז שמחה שאינה תלויה באגו, ומקרה ספציפי וחשוב של הסוג הזה של שמחה, זה שמחה בשמחה של אנשים אחרים. אז אני אגיד על זה עוד גם היום בהמשך, וגם מחר נרחיב על זה עוד בהנחיות. וממש ניקח את זה כתרגול. אני משתאה מעצמי שאני עומד בזמנים, וזה כל כך מוזר שאני חייב to double check. לא, אני לא כזה עומד בזמנים. הכל בסדר.
הכל בסדר, חבר'ה.
אפשר להירגע. מזל שהי double checked. אז אני תוהה, אם עכשיו אתם יכולים לעצום עיניים ולהישאר בעיניים פקוחות, איך שאתם רוצים, ותעלו על דעתכם מצב או מרחב או מקום שבו הרגשתם שאתם שמחים או מאושרים באופן מאוד עמוק, מאוד מספק ומאוד אמיתי. קחו לעצמכם שנייה זמן להיזכר במקום, בסצנה. מה היה מסביבכם? איך העולם הרגיש? איך אתם הרגשתם? באותו זמן? ואז אני אשאל, מה היו האיכויות שהיו נוכחות באותו זמן? מה היו האיכויות התודעתיות, האיכויות של הלב, שנכחו עבורכם בזמן הזה? ואני תוהה אם חלק מכם ירצו להגיד. נדיה. התרגשות. יש עוד מילים? תחושה של עומק. והתרחבות, כן. אוקיי, אז התרגשות, תחושה של עומק והתרחבות. אוקיי.
פשטות.
פשטות, מעניין. אוקיי. יפה. תחושה של הגשמה. אוקיי, יופי. אני בודיסט, אז אני אשאיר את זה כהגשמה. הוא אמר הגשמה עצמית, but I'm being Buddhist here. תחושה של חיבור. אוקיי, תודה. תחושה של צחוק, כאילו שוב, המקום הזה של התרחבות. התרחבות של לעלות, שעולה על גדותיו איכשהו.
אהבה ללא תנאי.
אוקיי, אהבה ללא תנאי שמגיעה מתוך האושר או קשורה לתחושה של האושר. אוקיי, יפה, מעניין. פתיחות, אוקיי. פתיחות למישהו אחר, לסיטואציה, למשהו אחר? אוקיי, אז תחושי פתיחות והדהון משותף עם מישהו אחר. אתם תהיו שניה, לכם האחרונים. שחרור, אוקיי. כן.
נוכחות.
תחושי נוכחות חזקה. אוקיי, יפה. היא מסויגות של נוכחות. זה אוכל. אם יש לכם איכויות שעולות לכם, תראו אם יכולות להדהד בגוף, בחוויה הגופנית. זה יתרום לשיחה, באמת. אתם יכולים לדמיין את עצמכם, אומרים אותם. זה גם יתרום לשיחה. חלק מהאג'נדה שלי, שאני מבין שכבר תהיה לי בעיה של זמן לשטוח את כולה, אבל אני אנסה בכל זאת, זה להבהיר או להראות שבשמחה יש הרבה עומק. מביאה את כל מיני איכויות, כן? למשל בהירות. שמחה נוטה להביא בהירות. בהירות לגבי מה קורה בתודעה שלי, מה קורה בלב שלי, מה קורה אצל האדם האחר. כן? מצב לא שמח נוטה להיות מצב תודעתי, יותר עמום, יותר מחוסה. וכמו ששמתם לב, אני מניח, במהלך הימים האחרונים, כאשר התודעה הייתה יותר מעוננת, או מחוסה, או סבוכה, כך שמחה הייתה קצת יותר רחוקה מן העין. זה אך טבעי שזה יקרה כך. אז בהירות מביאה שמחה, אבל שמחה מביאה בהירות. כן? היא מאופיינת בבהירות. שמחה גם מרגיעה משהו. כן? היא מרגיעה משהו. בין השאר כי היא מביאה איתה תחושה של מסופקות מסוימת. תודעה שמחה היא תודעה במובן מסוים מסופקת מתוך עצמה. היא פחות תובענית כלפי החוץ, והיא גם פחות תובענית כלפי הפנים. אני פחות חייב משהו מאנשים אחרים, ואני פחות חייב להיות בצורה מסוימת, כאשר ישנה מידה מסוימת, או ככל שישנה מידה של שמחה, שמרווה את הישות. זה נשמע הגיוני? נשמע הגיוני? לכן היא מרגיעה משהו, כי היא מרגיעה את הצורך להשיג משהו, לקבל אישור, או את הלחץ להיות משהו אחר, שנובע מאיזושהי תחושה של חוסר סביעות רצון יסודית, ששמחה מרווה אותה קצת, מרגיעה אותה קצת, ולכן היא גם מפשטת. לכן היא גם מפשטת את החוויה. ומתוך אי ההזדקקות הזאת, גם מגיעה התרחבות טבעית. כן? גם זוהר וגם גם דונלד אמרו מספר פעמים במהלך הריטריט, יש משהו באיכויות של חמלה, באיכויות של הדהוד אחד מהשני, באיכויות של באיכות של מטה, שהוא טבעי, במובן מסוים לנפש שלנו. ושמחה עוזרת, אפשר לומר, עוזרת לחשוף את הטבע הזה, כי היא מורידה איזושהי שכבה של, איזושהי שכבה של חרדה שם. ולכן, שמחה או אושר, שוב, ואני מזכיר, זו איכות, ועוד מעט אני אדבר על איך, זו איכות שניתן לטפח, אוקיי? זו לא איכות שעכשיו, כאילו אתם צריכים לשאול את עצמכם, אוקיי, אולי אני לא מאושר בכלל או משהו כזה. אם אתם פה, אוקיי, אם אתם פה ושרדתם עד עכשיו, יש מספיק שמחה ואושר בישות שלכם. אתם מבינים את הכוונה? אחרת לא הייתם מחזיקים. כאילו, אז אני אומר את זה בביטחון מלא שיש מספיק, ואני גם אומר בביטחון מלא שכנראה יש עוד מה לפתח, ושיש איך לפתח את זה. אז יש סיבה להיות אופטימיים וגם סיבה להיות מסופקים. איפה הייתי? אני לא זוכר. אז שמחה, כן, ואמרנו בת פיתוח, היא נותנת משאב לישות שמתוכו הרבה יותר קל להרפות. הרבה יותר קל לעשות את מה שבשפת הארמה אנחנו הרבה פעמים קוראים לו to let go. לשחרר או להרפות מהרגלים תודעתיים קשים, מתפיסות עצמי מזיקות, מתפיסות אחר שהן לא מועילות, מהרגלים פיזיים בעייתיים. כן? לעתים אתה שומע או מרגיש, אוקיי, יש לי את הרגל הזה, אני יודע שהוא לא טוב לי, אני יודע שהוא לא טוב לאחרים, למה אני שומר אותו? למה אני שומר אותו? לעתים התשובה היא שהם בהיעדר משאב בפנים, מאוד קשה להרפות. כשיש משאב בפנים, אז זה הרבה יותר קל. תניסו ראש, הוא מורה שאני מאוד אוהב, מורה תרוואדה שאני מאוד אוהב, אומר, השפה שלו זה let go like a king. כלומר, תפתח משאב, ומתוך המשאבים של שמחה, של חמלה, של מטה, וגם של רוגע ושל שקט, letting go הופך להרבה הרבה יותר קל, הרבה יותר פשוט. כן? כי יש לי משהו בפנים שאני יודע שאני יכול להישען עליו. אני לא צריך, שוב, אני לא צריך כל כך הרבה אישור מאחרים, אני לא צריך להישען על ההרגל הזה או על ההרגל הזה כדי להרגיש שאני בסדר או שהעולם שלי מאורגן. יש לי משהו בפנים שאני יכול לבטוח בו, שהוא בא לבקר לעתים קרובות מספיק. וכאן אני אגיד בסוגריים, אין שום סיכוי, אני חושב, או כמעט שום סיכוי שתהיו, גם אם תפתחו המון שמחה, שתהיו כל הזמן שמחים, או כל הזמן מאושרים. אני לא חושב שזה בגדר אפשרות, אבל אפשר לטפח שמחה ככה שהיא תהפוך לאורח יותר ויותר קבוע, ותעשה אפקט עמוק על הלב והתודעה. למשל, מה יקרה אם, אתם עדיין איתי? אני קצת איבדתי את הקו שם, אני מודע. אבל אני בסוגריים. אין בסוגריים. אחד אין הן. שאלתי אם אתם עדיין איתי, אחד אין הן. אני אקח את זה ככן. אני אקח את זה. למשל, אפילו המיומנות שתאפשר לכם חצי שעה ביום לשבת במדיטציה בשמחה, או באושר. רק המיומנות הזאת. מה זה יעשה ללב? מה זה יעשה לחוויית החיים? ולאפשרות לשחרר הרגלים מזיקים? אני חושב שזה יעשה המון, המון, שזה, אני חושב שזה life changing, וזה אפשרי. ויש לזה עלות תועלת טובה. שווה להשקיע את המאמץ כדי להיות מסוגלים לעשות את זה. כן? זה דורש מאמץ, זה דורש מיומנויות. אבל שווה לעשות אותם. אז אני אדבר על כמה. על זה כבר לא דיברתי. במעבר לכלים, אני אתן ציטוט מהאדם הפאדה. האדם הפאדה זה דברי הבודה למתחילים. כזה, זה אסופה, סתם, זה לא למתחילים, זה אסופה של כתבים בודהיסטים עתיקים, שירים מאוד מאוד יפים, נורא ממליץ לכם לגשת ולקרוא אותה. אז זה באנגלית, כי זה מה שהיה לי פה, אז מתוך הדמפדה. Drinking the nourishment, the flavor of seclusion and calm, one is freed from evil, devoid of distress, refreshed with the nourishment of rapture in the Dhamma. כשהוא שותה את ה... או לוקח פנימה את ההזנה, את הטעם של... סקלוז'ן זה כאילו תודעה חופשייה, חופשייה מהפרעות ורוגע. המתרגלת או המתרגל חופשי מאיבל, חופשי מרוע, חופשי ממצוקה, רענן מההזנה של עונג או תענוג בדרמה. זה הרבה, הרבה עושר בציטוט הזה. אני מרגיש לפחות. אז איך? יש לי רשימה. Being a Buddhist. שמונה דברים. נראה לכמה נגיע. אוקיי, אז הראשון, הוא בעצם שניים, אבל הראשון, זה אושר שמגיע, זה אושר יפה, ואני חושב שחלקכם גם ממה שפגשתי בראיונות, התחילו להיות במגע עם זה, ולפגוש את זה יותר ויותר. זה האושר שמגיע, מה שהבודה קרא לו, גם בפסקה שקראנו, האושר שמגיע מסקלוז'ן, האושר שמגיע מחופש, מהלופים היותר מזיקים, היותר קשים שהתודעה יוצרת. אולי שמתם לב, בשלושת הימים הראשונים שישבתם כאן, הרבה מהזמן התודעה יוצרת הרבה עניינים. עייפות, חוסר מנוחה, בא לי ככה, לא בא לי ככה, אולי אני אלך הביתה, מה איתו, האם הוא בסדר, מה איתה, מה אני צריך לעשות, מלא עניינים, כן? רובם מידת הפוריות שלהם היא איך לומר לא מדהימה. וגם מידת העושר שמגיעה איתם, בואו, כאילו זה לא נפלא, נכון? לא יצא לי שמתרגל או מתרגלת באה ואמרה, תקשיב, התודעה שלי רצה למיליון כיוונים ואני נרדמת וזה מדהים. זה בדרך כלל לא החוויה שבאה עם זה. כן? ועם זאת, כן קרה לעתים בתוך הימים יומיים האחרונים שמתרגל או מתרגלת באה ואמרה היומיים הראשונים היו נורא קשים אבל עכשיו משהו נרגע, משהו התיישב, משהו שקט ויש יותר חופש, יש יותר פתיחות, כן? ועכשיו אני מרגיש שאני יכול להתחיל. עכשיו אני מרגישה שאני יכולה להתחיל. כמה מתרגלות ומתרגלים אמרו לי את זה. אז א', תדעו שאתם לא לבד, אבל בית יש שם איזה סוג של עושר, עושר שמגיע מניקיון יחסי של התודעה. כן? חלק מהיתרונות שאנחנו רואים למדיטציה כבר די מההתחלה. אגב, לא רק למדיטציה, גם לסילה, לשמירה על כללי מוסר, יש חלק בזה. אם תחשבו למשל, בן אדם שמרמה קצת, או משקר קצת, או מסלף פה ושם, זה מביא אי שקט לתודעה. ולכן יחד עם ההשקטה שמגיעה דרך המדיטציה והאושר שמגיע מזה, גם ליושרה מוסרית ואי אשמה, יש תפקיד חשוב בלנקות את התודעה. אתם מבינים את כוונתי? אם תזכרו באיזו תקופה או זמן שבה עשיתם איזה רמאות, או שנייה שיקרתם או סובבתם או גלתם איזה פינה, כנראה שזה מביא איזשהו חוסר שקט. אבל יש משהו בלחשוב על זה, לפעמים זה עוזר, פשוט לחשוב על זה. כבר שבוע לא אמרתי משהו לא נכון לאף אחד, כאילו, אוקיי, לא שבוע, ארבעה ימים. כבר ארבעה ימים לא אמרתי שום דבר לא נכון, לא שיקרתי לאף אחד, לא לקחתי שום דבר שלא שייך, לא פגעתי בחיים, לא עשיתי שום דבר מהדברים האלה, זה מביא, אתם יכולים להרגיש, זה מביא איזה כבוד עצמי שמגיע מתוהר ויושרה. אז שמירה על סילה, על אתיקה, מביאה עושר. וגם דנה, נדיבות, אבל זה נדבר עוד בהמשך, אז אני לא ארחיב על זה עכשיו. ויחד עם זה, בתוך המדיטציה, מתוך המדיטציה, ישנה השקטה מסוימת של הלופים היותר קשים של התודעה, וזה מביא פתיחות, רווחה, שמחה, פניות מסוימת. עכשיו, הרבה פעמים זו שמחה מאוד עדינה, שלאו דווקא מבחינים בה כשמחה. כן? אבל אולי, אם אתם רוצים, להיזכר שנייה, עכשיו, עיניים פקוחות, לא צריך לעצור, להיזכר שנייה באיזה לופ תורדני שהיה לכם בימים האחרונים. עייפות, גלים של עייפות שהיו, גלים של חוסר מנוחה שהיו ועברו. איך זה מרגיש להיות חופשיים מזה? אתם מבינים את כוונתי? האם זה מהדהד למשהו? האם יכולה להיות תחושה של החופש מהאלמנט התורדני? בזה יש שמחה, בזה יש עושר מסוים. אני רואה שיש דברים שאני צריך לדלג עליהם, אז את זה אני אגיד רק בקצרה. וזה חוזר גם לדברים שגם דונלד וגם זוהר דיברו עליהם בצורה נורא מדויקת, ולכן אני לא מרגיש צורך לחזור עליהם הרבה, אבל אנחנו עשויים לחשוב, או להעלות בדעתנו, שמצב של עצב או של אי שמחה מכל סוג הוא מנוגד למצב של עושר. נכון? לפעמים יש עושר ולפעמים יש אי עושר. אני אטען, מתוך ניסיון שלי וגם ניסיונם הברור מאוד של אחרים, אם עכשיו, נניח, ישנו מצב של אי שמחה אצל מישהו מכם, וכלפי המצב הזה יופנה קשב עם סקרנות, עקביות של תשומת הלב, אפשור ורשות לאי השמחה או לקושי להיות שם, מתוך הסקרנות, האפשור והעקביות, יהיה עושר או שמחה שנולדת מתוך המפגש עם משהו לא נעים. זה מאוד קרוב לאיכות של חמלה. לאיכות של חמלה היא איכות מלאת שמחה. השמחה שבקשר ובקשב אל משהו קשה. לעתים, בשביל הרבה אנשים, הישיבה והמגע והמפגש היא משהו קשה באופן שיש בו סקרנות, התמדה, עדינות, יביא אופנים מאוד עמוקים ומאוד יפים של, של, של עושר ושל ריפוי. אז גם זה עושר. הרבה פעמים הוא לא מדהים, הוא לא כזה שיפתח המון ויעשה חיוך, אבל הוא כן כזה שיביא תחושת ריפוי וקשר לישות. האם זה נשמע לכם מוכר? לחלקכם זה נשמע מוכר. ה-thumbs up אמרו לי שגם זה נשמע מוכר וגם שהווליום בסדר. אישור כפול בהקשר הזה. האמת שיש לי עוד הרבה להגיד על זה, וזה מין אזור ענק, אבל במובן מסוים אני לא רוצה להגיד על זה הרבה, כי אני מרגיש שזה, זה לא מגע עם קשה או ריפוי לא צריכים להיות המקור היחיד לאושר. יכול להיות אושר או שמחה שהם פשוט שם, שאנחנו פשוט מטפחים אותם. אז עוד דרך לגשת לכל זה, וזה זה משהו שזוהר הזכירה אפילו במדיטציה המונחית הראשונה, נדמה לי, שהייתה בריטריט. אוקיי, נעשה את הטריק הזה. לכמה מכם, במהלך המדיטציות המטה או החמלה, מתישהו התעוררה תחושה גופנית נעימה במקצת? נעימה במקצת. אוקיי, אז להרבה מכם, קצת יותר מחצי. אם לא, זה סבבה. אבל הרבה פעמים, מתוך החמלה, מתוך המטה, ישנה איזושהי נימות גופנית שמגיעה. היא יכולה גם להגיע ממקור אחר, מלעמוד בשקיעה ושזה יהיה יפה, יפה. היא יכולה להגיע מתוך מגע עמוק ונעים מנשימה, היא יכולה להגיע מהרבה מקורות. הנעימות הגופנית הזאת, שלא נובעת ממקור חיצוני ברור לעין, כן? זה לא נעימות שנובעת מאוקיי, אני אוכל אוכל טעים וטעים לי. לא, זה משהו קצת יותר מעודן מזה. זה היא יכולה להתפתח ולהיות משאב מאוד מאוד עמוק. אם יש נעימות, אפילו לא מדהימה, ואתם יכולים לנסות את זה עכשיו, אני אפילו רוצה להמליץ לכם לנסות את זה עכשיו. אתם יודעים, תעצמו עיניים, בואו נהיה רציניים שנייה. בואו ניקח את זה לשלב הבא, מה שנקרא. אתם יודעים, כל העניין. סתם, לא חייבים לקפל רגליים, רק אם... תראו אם איפשהו בגוף ישנה תחושה נעימה במידת מה. אולי נפלאה, אבל אולי גם קצת נעימה. ואם זה עשוי להיות אפשרי, לתת לעצמכם להרגיש אותה, אבל ממש, עם כל הגוף. לנשום איתה. האם אפשר להנות מהתחושה הזאת? אז לחלקכם אני מניח והרגיש אפשרי במידת מה, ואני מצאתי שהנעימות הזאת היא עשויה לשמש משאב מאוד מאוד משמעותי. היא יכולה להגיע מתוך ולהיות, לגדול יחד עם המטה והחמלה, לתת לה להדהד בגוף, לעתים קרובות, לאט לאט משנה את החוויה הגופנית היסודית שלי בעולם. לא רק שלי, כאילו ואם אתם תעשו זה יהיה שלכם, לא שלי. זה לאט לאט משנה את התחושה האינטואיטיבית של מה יש פה במרחב הזה. כזה לאט לאט, וזה לוקח הרבה זמן, אבל במקום מין גידים ושרירים וכזה סטאף כאן, יש יותר ויותר תחושה של מקור של רגישות ושל נעימות. דרך יפה לגשת לזה בתרגול המטה, ואולי אני אגיד על זה משהו מחר, אולי לא. אולי חלקכם שמתם לב, ואני לא אשאל אתכם, כי בטח כבר כואבת לכם היד מרוב השאלות. אולי חלקכם שמתם לב, שאם אתם מדמים לפניכם את האדם האהוב, אתם יכולים לעשות זה עכשיו, או אם אין לכם כוח אתם יכולים לשלוח אליי. או לעצמכם או למי שאתם רוצים. ואתם נניח אומרים לו, מי ייתן ותהיה? מוגן. מי ייתן ותהיה? שלב. אולי מוגן מהדהד בדרך אחת בגוף, ושלב מהדהד בדרך קצת אחרת. אני לא, זאת אומרת, אני מניח שחלקכם חוויתם את זה וחלקכם לא, אבל יש משהו מאוד חשוב ומאוד מעניין בלתת לגוף להרגיש את הרזוננס השונה של מילים. לאט לאט הגוף הופך למרחב שהוא גם משאב של איזושהי מידה של עונג, לא מדהים, אבל יכול להיות די מתמיד, יכול להיות גם מדהים, אבל לרוב לא, אבל מתמיד, וגם איבר חישה, שקשור גם לאזור הזה של רגשות, והדהוד הדדי. במובן מסוים הוא במלך הזה, אנחנו פשוט נוטים to overlook את, עד כמה הוא כזה, אבל אני לא אדבר על זה הרבה עכשיו, כי באמת יש פה הרבה. אגב, כזה for the Buddhist ones among you, אז להבנתי כזה, ההנחיות שהבודה נותן באנאפנסתי הולכות לשם, כלומר, לנשום באופן שמאפשר חישה של כל הגוף, ומרווה את המרחב הזה בתענוג, ממש משתמש במילים האלה. אז זה חלק מה שאנחנו יכולים לעשות, ומיומנות מאוד מאוד מועילה, זה יותר קשור לעידון, למעודנות והתמדה, מאשר לאינטנסיביות. אז האינטנסיביות היא לא חשובה, חסרת חשיבות. מה שחשוב זה המעודנות וההתמדה. אוקיי, שעה 8:20, ואנחנו באמצע השיחה. מה יקרה עכשיו? אין לדעת, באמת אין לדעת. אני שנייה יעשה חושבין, מה שנקרא. נעשה חושבין. נעשה. אוקיי. תראו, אז אני לא אדבר היום על שמחה בשמחת האחר, כי על זה אני אדבר מחר בהנחיות. אני היום אדבר קצת על הערכה, האיכות של הערכה והוקרה, וקצת אדבר על סוגים של עושר שמגיעים במובן מסוים כתוצאה או... אולי נראה מה נדבר. אז בכל מקרה על הערכה אני הולך לדבר, כי זה נראה לי מהותי, וזה גם יהיה נחמד לסיים עם זה היום. אז אמרנו worldly joy, כרוך בהשתוקקות למשהו, מהעולם, שבמובן מסוים מקווצת את המבט ותולה את השמחה שלי בדבר הזה. שהוא יחשוב עליי ככה, שאני אקבל את זה, שזה יפסיק, שהוא ילך, משהו כזה, שיהיה לי נעים, כן? יש בזה צרות מסוימת, וזה מאוד ספציפי לגבי מה זה רוצה, ומאוד ספציפי לגבי מה אני באירוע. זה מצומצם, גם מבחינת תפיסת העצמי ותפיסת האחר שלי, וגם מבחינת כמות העושר שיכולה להיכנס שם, שמורשת שם. חלק מהכוח של הערכה או הוקרה, זה שהיא מנכיחה משאבים שנמצאים בדרך כלל מחוץ לספקטרום הזה. מחוץ, לא לספקטרום, מחוץ למנהרה הזאת, נאמר. כן? אז בן אדם יושב בריטריט, אתה מרגיש, אוקיי, יש לי את הקושי הזה עם הבן אדם הזה, ואני חייב לפתור את זה, והמחשבה הולכת... איך אני אפתור את זה, ומה יהיה, והדאגות וכן הלאה, כן? או משהו אחר. באותו זמן, ישנם הרבה משאבים של תמיכה שנוכחים, הרבה יופי, הרבה טוב, שנמצא עבור הבן אדם הזה מבחוץ ומבפנים, שנעלה מהראייה. כי הראייה ממוקדת, בבעיה ובהיקבלות שקשורה באותו אירוע. באותו זמן, העירות וההוקרה, למשל, לשקט שיש כאן בן דור, ליופי של הטבע, להחזקה של שלוש ארוחות ביום, לזה שאתם נמצאים בסביבה של 60 אנשים, שלא רק שאף אחד לא רוצה ברעתכם, כולם מטפחים את הכוונה שיהיה לכם טוב. אולי בעקיפין, אבל מטפחים את הרצון הטוב שכולל גם אתכם. הנאה או הערכה למשאבים שמאפשרים לכם כאנשים לפנות שבוע ולבוא לריטריט. דבר שנייה, בפרספקטיבה היסטורית של מה אנשים יכלו להרשות לעצמם, זה ממש באלפיון העליון של המותרות, כן? בוא נהיה בזה שנייה. אף אחד לא הולך למות, או אף אחד לא הולך, לא יודע, אין. אתם יכולים לפנות שבוע, מדהים. דבר מדהים, אתם לא צריכים לדאוג. אתם מספיק בריאים בשביל לעבור ריטריט כזה? ישנה התמיכה של מורים, ישנה התמיכה של מסורת של 2500 שנה, כנראה יותר, שמגיעה ותומכת בתרגול שלכם. באותו רגע, כל הדברים האלה הם לא בביו, ועוד אין סוף דברים אחרים. כן? אם, יש לכם רעיונות לעוד דברים שלא בביו?
נולדנו.
מה זה?
נולדנו.
נולדנו, אוקיי. האם זה היה וורדלי או און וורדלי? אני לא יודע, לא יודע. אבל בכל מקרה אני יכול להסכים איתך. אין סוף דברים. באותו רגע הם לא נמצאים בביו. אנשים שנשארו בבית וכזה תומכים בנו. אנשים מהעבר שלנו שתמכו בנו והחזיקו אותנו מספיק טוב בשביל שנהיה שפויים מספיק כדי לעבור ריטריט. אתם מבינים את הכוונה? הייתם צריכים לקבל הרבה תמיכה מאנשים אחרים בשביל שתהיו, אוקיי, settled enough בשביל לעבור דבר כזה. תמיכה מחברים בעבר, מערכת כבישים, תחבורה ציבורית שהביאה אתכם לכאן, אין סוף דברים. כל הדברים האלה לא נמצאים בביו. ויש משהו בלהרחיב את הביו ולהוקיר את הדבר הזה, שמביא משאב נורא גדול של שמחה שהיא הרבה יותר יציבה. העצים, האוויר, הטבע, האדמה, דברים שאפשר, וזה תרגול להזכיר את זה לעצמך. אז להרבה אנשים אני ממליץ על התרגול הזה. כל יום, לא בריטריט, גם בריטריט הם יכולים, אבל לא רק בריטריט, כל יום להזכיר לעצמך 5 או 10 דברים שאתה יכול להגיד עליהם, מדהים, מדהים שיש את זה, מדהים שיש אותו בחיים שלי, מדהים שיש אותה בחיים שלי, מדהים שיש את זה בחיים שלי. חלק ממה שמגניב בזה, זה שככל שעושים את זה יותר קל, כן? אז בהתחלה אתה כזה הולך על דברים מפגרים. מזל שיש לי את המחברת הזאת לכתוב בה. כאלה, דברים ממש מטופשים. כאילו אתה מין שנייה מסתכל, אוקיי, מזל שיש לי חלון בחדר. ולאט לאט אתה נעשה יותר טוב בזה פשוט. והתודעה שלך מתחילה לאסוף פרטים, כי ככה התודעה עובדת. לאן שאתם מרגילים את עצמכם לשלוח אותה, לשם היא תלך. וזה מקום טוב לשלוח אותה אליו. לפתוח מקום של הוקרה. ויש גם מקום של הוקרה והערכה לכוחות פנימיים שנוכחים. ואותו דבר, אני יושב עם אנשים, ולרוב מה שקורה, זה שאנשים ערים ורגישים בעיקר למה שדפוק אצלם. זה מה שמעסיק באותו רגע. זה העניין. אבל בזמן שבן אדם יושב ומדבר איתך, ושקוע ובצדק, ועושה כמיטב יכולתו לעבוד דרך הדברים הקשים בעצמו ובחייו, באותו רגע, ברקע של האירוע, ישנם כוחות שבדרך כלל הבן אדם לא שם אליהם לב. אז שוב, כדי לעבור 4 ימים של ריטריט, כמה סבלנות ונחישות ואמון ואהבה עצמית וחוכמה ועדינות נדרשות, כן? ואם הגעתם עד כאן, הם שם, בלי שום ספק. ועוד אין סוף דברים, אני לא, כמובן לא יודע הכל. עדינות ו... כמיהה לעומק, כמיהה ליופי. ביטחון עצמי חייב להיות שם. הרבה ביטחון עצמי, בכנות. הרבה אהבה עצמית. אז כל זה. ויש משהו בלהיזכר בזה. אז ישבתי עם מתרגלת לפני כמה זמן, והיא סיפרה שבתוך המדיטציה, הייתה מדיטציה לא קלה, ואז היא שאלה את עצמה, אוקיי, איזה איכויות יש כאן שאני מפתחת? וכשהיא הזכירה לעצמה את האיכויות, הפלא ופלא, הם החיו את עצמן בתוך הישות. אתם מבינים את הכוונה? הם נעשו, הם קיבלו נוכחות. עכשיו, זה חלק מהעניין. אתה מזכיר לעצמך איכות מסוימת, ואתה נותן לה להדהד שנייה. כן? מרגיש אותה בישות שלך, נותן לעצמך להרגיש אותה בגוף, וככה היא מקבלת נוכחות ומקבלת נפח. גם זה חלק מהסיבה שהצבעתי לתרגול הזה של לשלוח, למשל, מי ייתן ותהיה מוגן, ולתת לעצמך להרגיש את זה בגוף. כי כשאתה נותן לעצמך להרגיש את זה בגוף, הדברים האלה שוקעים לתוך התאים, שוקעים לתוך התאים. אז יש עוד המון לומר, אבל אני מרגיש שאני... אני לא מרגיש, אני פשוט רואה את השעון. אז עוד... כשאנחנו הולכים ומעמיקים התרגולים האלה, של מטה וחמלה, ומחר נציג את התרגול של מודיטה, משהו לאט לאט מתחיל להשתנות. כבר התחיל, אבל ממשיך להשתנות. בחוויית העצמי שלנו וחוויית העולם שלנו. ולאט לאט מופיעה איזה איכות של אהבה או חמלה, שנדמה שהיא מקיפה או קורנת, או עוברת דרך הדברים של העולם. ואולי חלקכם התחלתם להרגיש שמשהו בנפרדות, ביניכם לבין אחרים, מתחיל לאט לאט קצת להתמוסס. רק קצת. לפעמים זה מורגש, לפעמים זה לא מורגש וקורה מתחת לרדאר. אם ההתמוססות הזאת של תחושת הנפרדות, של המוצקות של עצמי, המוצקות של אחר, המוצקות של עולם, ישנו מגע עם תחושת אהבה או החזקה או חמלה שלא כל כך יוצאת מפה ומגיעה למישהו אחר, או אפילו לא בדיוק יוצאת ממישהו אחר ומגיעה לכאן, אלא איכשהו נוכחת סביב ובתוך הדברים. בחזרה לזה, בהישענות על זה, ישנה הישות מתאפשר לה ריפוי ומתאפשר לה אושר מאוד עמוק, מאוד מאוד יפה דרך שם. משהו בתחושת החרדה הקיומית, הבידוד והבדידות שמאפיינים את תחושת העצמי הנפרד והאחר הנפרד, מתחילה להתערער ופתאום משהו אחר מתחיל להתגלות. כן? סוג מאוד עמוק ומאוד יפה של אושר מתאפשר שם, וזה הרבה יותר נגיש ממה שזה עשוי להישמע. זה דורש תרגול, זה דורש רגישות, אבל זה לא... מחוץ לטווח ההשגה של, שלכם כמתרגלים. אולי לא בריטריט הזה, אולי זה צריך יותר, אולי בריטריט הזה רק במידה מסוימת. אבל זה חלק ממה שמוצע. ולהתרגל לתחושה הזאת, לשהות בתוכה, מביא איזו התרווחות. מאוד עמוקה, שיכולה לשנות לאט לאט את חוויית הקיום. מתוך המעבר בין המצבים האלה. המצב של האחדות היותר גדולה, ההתמוססות והאהבה שעוברת דרך הדברים, המצב הרגיל, מצב של התקף חרדה, מצב של מטה, מצב של חמלה. מתוך כל המצבים האלה, לאט לאט הפתיחות והגמישות של העולם מתחילה לגלות את עצמה. מתחילה להיות תחושה של, אוקיי, העולם הזה והעצמי הזה, כל פעם שאני מסתכל עליהם בעיניים אחרות, הם מגלים את עצמם כאחרים. ולכן יש בהם משהו שתמיד נמצא מעבר ליכולת ההשגה וההמשגה שלי. וככל שזה מובן, פליאה ויראה והשתאות הופכות להיות התגובה הטבעית והבלתי נמנעת של הקיום. זהו? בוא נשב כזה כמה שניות. בוא נשב כמה שניות. אז בבקשה אל תרגישו חובה או לחץ לקחת או לזכור. אבל כן תרגישו חופשיים. אם משהו נוחת בישות, אם משהו מעורר השראה. לתת לו להדהד. מי ייתן ואנחנו, וכל הברואים והברואות, נהיה מאושרים באמת.